מרווי די מורה ברבותיי, השיר הזה נמסר לזכות רבי יוסף צבי בן מרת הנה מרים ודוד אברהם בן הנה מרים ונעמי שרה בת הנה מרים ו לרפואת שירה מלכה בת מרים בתיה. אנחנו נלמד בסייעת הדשמיה על דין ממון הפטור מהשבת אבידה, ודברינו יהיו מבוססים על שיעורו של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, תנו רבנן ותלמת, פעמים שאתה מתעלם, לפעמים אפשר להתעלם מאבידה, ופעמים שאי אתה מתעלם, לפעמים אסור להתעלם. הכיצד, איך זה עובד? היה כהן והוא בבית הקברות, או שזה כהן לפי כבודו. אז אם הוא כהן בעבידה בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו לקחת את העבידה, פטור מהחזרה. זה הפעמים שאתה מתעלם. אמר רבא, הקישה חייב בה. אם הוא הקיש את הבהמה והבהמה התחיל ללכת מכוח ההקשה שלו, שהוא לקח מקל ונתן מכה לבהמה, אז הדין הוא שהוא חייב להחזיר את העבידה. פסק הרמב״ם, פרק י"א, מלכות גזלה ועבידה, לחי י"ג, לחי י"ד, מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד, שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב להיטפל בהם. ואומרת דעתו, אילו היה שם, אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב להחזיר של חברו. אז המודד הוא, הקריטריון הוא, שאם הוא היה לוקח לעצמו, הוא חייב גם להחזיר לחברו. אבל אם הוא לא היה מחזיר לעצמו, כי זה לא לפי כבודו, גם לא חייב להחזיר לחברו. אם לא היה מוכר על כבודו, אפילו שלא, כך בשל חברו, אינו חייב להחזיר. אז אם הוא היה מחזיר לעצמו, חייב להחזיר לחברו. לא היה מחזיר לעצמו, לא חייב להחזיר לחברו. וכן אם מצא בהמה וקישה נתחייב להתאפל בה ולהחזירה, אף על פי שאינה לפי כבודו, שרי התחיל במצווה. הרמה מסביר שאם מצא בהמה והקישה לבהמה, הוא עכשיו מחויב לטפל בבהמה ולהחזירה לבעלים, אף על פי שאינה לפי כבודו למה, שרי התחיל במצווה. ותמה הגאון רבי איסר זלמן מלצר בספרו אבן העזר על דעת הרמב״ם. זה לשון רבי סוזלמן, ובעיקר תעמד התחיל במצווה קשה. דמה בכך שהתחיל במצווה? אם התחיל שלא לדעת לגמור, ולשיטת הסוברים, דדינה דשב תשיבה אם אינו אלא לאחר שגביע המציאה, אפשר לומר דתרת ותלמת פעמים השיטה מתעלם, אינו אלא קודם שנתחייב בעשי דשב תשיבה. אבל מכיוון שנתחייב בעשי דשב תשיבה, הידי שהיא קישה, לקה היתר ודבית תלמת. אבל בשיטת הרמב״ם, דחייב אף בשש דעשה, אף בעשה, דעשה ותשיבים תכף כשראה, כמו שכתב בתחילת פרק ידע, אפשר רואה עבידת ישראל ונתלה ממנו וניחה עובר, בלא תעשה ובטל מצוות עשה, וביטל מצוות עשה, אם כן על כל כך, הדבית תלמת, פעמים שאתה מתעלם, הוא יתר גם על השאב תשיבים, אם כן, מה נפק מינית התחיל במצווה, מה קשר רבי סוזלמן כך, שרמב״ם אומר שמכיוון שהוא התחיל במצווה, הוא חייב להשלים את המצווה, לגמור את המצווה. אין לו היתר של ותעלמת. הוא מקשה מדוע. לפי שיטת הסוברים, יש דעה שהדין של השב תשיבים זה רק לאחר שהגביע את המציאה. אז אפשר לומר לפי דעה זו שההיתר של ותעלמת זה לפני שתחייב בעשה. זאת אומרת, לפני שאתה מגביה את המציאה, יש היתר של ותעלמת. אבל מכיוון ברגע שהוא התחייב בעשה של השב תשיבים, על ידי שהקישה, אין היתר של ותעלמת. אז לפי הדעה הזאת אנחנו מבינים את ההלכה של הרמב״ם, שיש פטור של ותעלמת שלא צריך להחזיר, רק קודם שהוא התחיל במצווה. קודם שהוא התחייב בעשה של השב תשיבים, אבל אחר שהתחייב הוא התחיל לעשות את המצווה, כבר אין פטור של ותעלמת. אבל לפי הרמב״ם, ברגע שהוא ראה הוא כבר מחויב בעשה של השבט שבעים. אז על מה נסוף הפטור של והתעלמת? חייבים לומר גם לפני ש... גם על כל הזמן מהרגע שהוא ראה. כי אפשר לחלק בין התחיל במצווה לא התחיל במצווה. כי ברגע שהוא ראה הוא התחיל במצווה. הוא התחייב ברגע שהוא ראה. הוא התחיל במצווה אבל התחייב בעשה. לפי הדעה הקודמת שראינו לפני שהוא התחיל במצווה יש פטור. אפשר לומר שהוא עדיין לא חייב בעשה ולכן יש פטור של ותעלמת, אבל אחרי שהוא התחיל במצווה אין כבר פטור של ותעלמת. אבל לפי דעת הרמב״ם שהוא התחייב בעשה של השבט שבעים מיד כשהוא ראה, אז ממילא גם, גם אי אפשר לחלק בין התחיל במצווה לא במצווה. הפטור של ותעלמת נסוף שייך מתייחס למה? לכל הזמן מהרגע שהוא ראה. אז מה זה משנה אם הוא הקישה או לא הקישה? אם כן, מי נפקא מינה התחיל במצווה, הוא כותב. מי נפקא מינה? אז הוא התחיל במצווה, לא התחיל במצווה. הרי התחייב בעשה מהרגע שהוא ראה את העבידה. מתרץ אבן העזל שגם לפי הרמב״ם יש נפקא מינה בין קודם שהגביה או לאחר שהגביה. וגם לעניין הקישה במקל. שמקודם יש רק מצוות השבה, ואחר שלקח נעשה חיוב השבה, דהנעשה שומר עבידה, ואם לא יחזור ויאבד מחויב לשלם. וכיוון דפטורה דזקן ואינהו לפי כבודו ילפין ותעלמת, דהו קודם שבאת לידו, מסתבר דגם לעניין מצוות השבה אינו פוטרו אלא על קודם שלקח, דאינו אלא מצוות השבה. ולא על אחרי שלקח דנעשה עליו חיוב השבה. מה מתכוון רבי ישראל זלמן? כנראה שכוונתו כך. לפני שהוא מגביע, החיוב שלו הוא חיוב מצווה. הוא רואה את העבידה, יש לו חיוב מצווה. אבל לאחר שהוא מגביע ומקיש את הבהמה, אחר שהוא מתחיל במצווה, הוא נעשה שומר עבידה. אז יש כבר שייכות ממונית בינו לבין אותו חפץ. יש לו חיוב ממון כלפי המעבד. הפטור של זקן ואינו לפי כבודו זה רק מחיוב המצווה. אם הוא זקן ואינו לפי כבודו, הוא לא חייב לקיים את המצווה של השבת עבידה. לעומת זאת, חיוב ממון, גם זקן ואינו לפי כבודו חייב בחיוב ממון. אין את הפטור הזה. לכן אנחנו מבינים עכשיו את הפשט ברמב״ם. כשהרמב״ם אומר שהיא קישה חייב לטפל בה, אתה יודע למה הוא חייב לטפל? אני אסביר לך. הוא חייב לטפל ולהחזיר. למה? כי יש עכשיו חיוב ממון. יש חיוב ממוני כלפי המעבד. מזה אפשר להתפטר. וכקושייתו של רבי ישראל זלמן אפשר להקשות גם לגבי עבידת אקום. כתוב בבבא קמא קופית ג' עמוד ב', אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, מניין לעבידת הכנעני, זאת אומרת של גוי, כל הזמן היו שינויים כשדיברו על גויים בצנזורה, אז אני מניח ספקולציה בלבד שהיה כתוב פה עבידת גוי, עבידת נוכרי, שינו את זה לעבידת הכנעני שלא לא ייפגעו אותם גויים, שאנחנו לא מחזירים את העבידות. אמר רב, מניין לעבידת הכנעני שהיא מותרת, שנאמר לכל עבידת אחיך. לאחיך אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר לכנעני. אז פה יש לנו לימוד שעבידת אקום, עבידת גוי, מותרת. ואם אז שואלת הגמרא, אני מי לי איך דלא עתי לידי, דלא חייב מתפטרי, אולי זה רק כשלא הגיע לידו, שהוא לא חייב לחזר אחריו, להחזיר לו את העבידה, אבל אחד דעתי לידי אימה להדרי, אבל כשהגיע לידו, אולי הוא כן צריך להחזיר, אמר אבינה, לא, הוא מצטע דעתי לידה משמע, לידי משמע. כתוב, הוא מצטע, משמע שזה הגיע כבר לידו. כשהגיע כבר לידו, כתוב לכל עבידת אחיך, שטובל ממנו הוא מצטע. אז יש פה פטור גם כשהגיע לידו. אז גם כשעבידת גוי הגיע לידו, לא צריך לחזר אחר המעבד. ולפי הרמב״ם קשה, למה צריך דרשה למעט אפילו הגיע לידו? הרי לפי הרמב״ם, החיוב שלו שווה קודם שבא לידו, כמו אחר שבא לידו. אצלו המתחה מתחילה מיד, ושם, בעניין הבידת נוחרי, קצת קשה לתרץ כמו תירוצו של אבן עזר, שנאמר שהייתי מעלה בדעתי שיהיה חיוב שמירה לנוחרי. אף על פי שאין כלפיו חיוב השווה. שאחר שהגיע לידו, והוא נחשב שומר, יתחייב להשיב לנוחרי. קשה לומר שיש חיוב ממוני כלפי הגוי. שהגיע לידו, אז יש כבר חיוב ממוני כלפי הגוי. זה יותר קשה להגיד. שיש חיוב שמירה. הרי לגוי אין חיוב השווה. למה שיהיה חיוב שמירה? אם אין מצוות השווה, למה שיהיה חיוב שמירה? אז אנחנו נשאיר את זה בקושיה. בעבידת אקום, הרמב"ם כותב בהלכה ג' שהיא מותרת. משמע שמותרת ככל שאר העבידות המותרות מפני שאין עליהם חיוב השווה. ואם כך, לדעת הרמב״ם, עבידה שפטור מהשבתה, אין זה לפטור מהמצווה, אבל אין לו היתר לקחת, שרי כך כתב בהלכה י' לגבי עבידה מדעת, שאף הפי שאסור לרואה הדבר זה ליטול לעצמו, אינו זקוק להחזיר. אז אסור לקחת עבידה מדעת לעצמו, אבל גם לא צריך להחזיר, שנאמר אשר תובד, פרט למעבד לדעתו. אז הרמב״ם לומד שאין הממון הפקר. אלא יש דרשה לפתור מהשבת אבידה, אבל אין רשות לקחת. אז כך גם באבידת אקום. אם היא מותרת, אין חיוב השבה, אבל אין לו היתר לקחת. כך נראה בדבריו גם לגבי העבידה שאין בה שווה פרוטה, שכתב הלכה יודה לה שאינו חייב להתאפל בה ולא להחזירה, משהו רק פטור מהשווה, אבל לא לקחת לעצמו. וכך כתב המחנה אפרים, הלכות גזלה ועבידה, כך אמר הגאון רב שמואל רוזובסקי. אז כמו כן יש לומר גם לגבי עבידת אקום, שלא צריך להחזיר אבל אסור לקחת, וזה לא כשיטת הטור. בסימן רנ"ט, שמשמע שעבידה מדעת מותר לקחת לעצמו, שיש אומדנה שבדעתו להפקירה. וכל זה מבואר בדברי רבי סר זלמן, בהלכות גזלה ועבידה פרק ד' והלכה ב' והלכה י'. והוא תמר זה לגבי עבידת אקום, משמע בגמרא שמותרת לכתחילה לקחתה. כתוב ומוצאתה דעתי לידי משמע. כבר הגיע לידו, מותר לקחת. לא רק שאין חיוב השווה. והוא הוסיף, על פי דברי הגאון רב חיים וולוז'ינר, בספר חוט המשולש, שגזל אקום אינו אסור מכוח עליו שלא תגזול, אלא מהפסוק, כמו שכתוב בבבא קמא, תפקוף י"ג עמוד ב', ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. אז הגמרא דורשת, בזמן שהם אסורים בידך, אז ואכלת את כל הימים, אז אפשר הגזל של המותר. הבזמן שאין מסורים בידך, אסור לגוזלם. אז גזל אקום אסור. בזמן שאין מסורים בידך. אז מה לומדים מהפסוק ואחרת את כל העמים? רק במקרה שהוא לוקח באלימות. שלומדים מהפסוק הזה שמתי יש היתר שבחרת את כל הימים? כשאין אלימות. אבל אין היתר כשהוא לוקח באלימות. בכוח. בכוח אין היתר לקחת. אבל בעבידה, מכיוון שהפסוק משמיע לנו שאין מצוות השבת עבידה, אם אין מצוות השבת עבידה, אז ממילא עבידת עכו מותרת גם מדין ממון. בשונה מכל העבידות שיש רק פטור בהשבתם. אבל לא, לא, אין, אין לו יותר לקחת מדין ממון. אבל בעבידת עכו אין דין ממון. למה אין דין ממון? כי האיסור לקחת זה רק באלימות, זה רק בכוח. אבל אם הוא מצא עבידה והוא לא לקח בכוח, אז אין שום דין ממון. אז למה שלא יהיה מותר לקחת לעצמו? כי אין זה הקשה גון רב שמואל רזובסקי זצ"ל. למה צריך פסוק למעט עבידת נוכרי? הרי טעותו מותרת. כמובן, כל זה לפני יוש. שנידונו אם נחשב באיסור העתיד לידי, אם זה הגיע לידו באיסור, אבל אם ידוע שתהיה איש, בוודאי פשוט שמותר. אבל אם טעות נוכרי מותרת, אז למה שיהיה אסור לקחת עבידתו? בוודאי אפשר לקחת עבידתו. אז מה הרמב״ם, איך אפשר להבין מהרמב״ם שרק אין חיוב החזרה שווה, אבל אסור לקחת לעצמו? אפשר עוד להקשות, למה צריך פסוק להתיר הונאה בעקום? כי זה גרם מטעותו, טעות עקום מותרת, אז גם הונאת עקום מותרת, למה צריך פסוק מיוחד? וגם על פי היסוד של הלכות המשולש, שאין זה באלימות, אין פה כוח, אז למה שלא, למה צריך פסוק בכלל? רק אסור בזמן שאין מסורים בידך וצריך לקחת באלימות? הגאון רב שמואל רזובסקי חידש שאם נאבד חפץ מגוי ואחר כך התגייר, אף על פי שיש פטור מהשבת אבידה מצד דיני ממונות, יש שייכות לגר בממון. שומעים חידוש שאם נאבד חפץ מגוי יש פטור מהשבת אבידה, אבל אי אפשר להגיד שזה לגמרי שלך? מצד דיני ממונות יש לו שייכות לכסף. כמו כן כתב הבך, מפורסם, אשתדו של הבך, שאף על פי שבבידת עקום אין חיוב השבה ומותרת בשימוש, אין זה נחשב ממונו. ובמצוות שצריך לכם, לא יצא ידי חובתו ולא נחשב לכם. שמואל אומר את זה על הגר, אבל הבך אומר את זה אפילו על הגוי. כך מבואר בספר יראים. שאפילו מאן דאמר גזל נוכרי מותר, אבל זה לא נחשב לכם. יש לזה סימן בשיעור רב שמואל, נדמה לי סימן חף ד' בספרו על בב מציע. יש כמה הערה מעניינת, שהרמב"ם הלכות גניבה, פרק א' הלכה א' כתב, אחד הגונב ממון, ישראל, או הגונב ממון גוי, עובד עבודה זרה, אסור. אז הוא השווה גוי ליהודי בהלכות גניבה, אבל בהלכות גזלה, הוא גם עשה גזלת עקום, אנחנו פוסקים שגזל עקום אסור, גם גניבת עקום, אבל הוא כתב את זה בהלכה נפרדת. אסור לגזול כלשהו דין תורה, אפילו גוי עבודה זרה אסור לגזול לאשקו. אם גזול לאשקו יחזיר. אז למה בהלכות גזלה הוא הפריד ובהלכות גניבה הוא הצמיד אותם ביחד? אז אולי אפשר לומר שבהלכות גזלה מצד דיני ממונות נוכרי וישראל אינם שווים. אנחנו לא מחשיבים את הכסף של גוי כמו כסף של יהודי. בסופו של דבר לגזל עקום אסור. אבל אפשר להפריד ביניהם. אנחנו יותר מרשיבים, הרי אנחנו יותר מרשיבים את הגזר של את הכסף של היהודי. אבל כלפי שמיה, הרי מה זה גניבה? גניבה זה אדם עושה את זה בסתר, עבירה כלפי שמיה. הוא אומר שהשם לא רואה. אז אפשר לומר להצמיד גוי ויהודי ביחד. שם גוי וישראל שווים אולי. טוב, אלו נושאים מאוד מאוד רחבים שאפשר לדבר ולדבר ולא לגמור. אז בסייעתא דשמיא אנחנו בלי נדר נחזור ונשנה פרק זה ונזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום שלום אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי.